החנוכה הייתה על פי הדגלים.
והדגלים, כמובן שיש להם משמעות פנימית גם המבנה והסדר, והם מהווים אידאה אחת. לענייננו, הם גם בעלי משקל בחנוכת המזבח. דגל התורה. היסוד של ההנהגה של יהודה בה ראינו אמש מכוח ההודעה. יש לי יששכר מעמד מיוחד גם ביחס להרבצת התורה והפצתה, וגם במיוחד לענייני חנוכת המזבח, וגם לענייני חנוכת החשמונאים. לא נוכל לדבר על כל הנקודות, יש מי שירצה להרחיב את העירייה בספרו של הרב גולדוויכט, אסופת מערכות על חנוכה, יש מהלך נוסף על המעמד של יששכר. אבל לפנינו, בפרק י' ב' בדברי הימים, מסופר על הקואליציה שקמה בין כל שבטי ישראל לאחר מותו של שאול, במגמה משותפת להמליך את דוד. ושם כתוב, ואלה מספרי ראשי החלוץ לצבא באו על דוד חברונה להסב מלכות שאול אליו כפי השם. זאת אומרת, למרות המעמד המיוחד שהיה לשאול, ולא נדבר עליו עכשיו, באו אל דוד בחברון, כשזו הייתה עיר המלוכה הראשונה, באו נציגי כל השבטים. ושם הפרק מונה את נציגי השבטים, ולדוגמה הוא מחצים מתם מנשה 18,000 אשר נקבו בשמות לבוא להמליך את דוד. ומבני יששכר יודעי בינה לעיתים לדעת מה יעשה ישראל ראשיהם 200 וכל אחיהם על פיהם. פסוק לא קל. אז יש פה, אם אנחנו למשל משווים פסוק למד ב' ללמד א', בפסוק למד א', כתוב מפורש המתה, מספרי האנשים ומה המגמה שלהם. התיאור הזה של יששכר נשמע פה מאוד מורכב. תארים פה מחמאות, דרגות, מעלות, מה נשאר לעניין? אז יש פה כמה דברים בראשונים. נראה בפירוש המיוחס לרש"י. ומבני יששכר יודעי בינה לעיתים שיודעים לתת עיצה לפי העניין של מעשה שצריך דוד להתייעץ, איך יחזק המלכות מפני בני שאול המחי. ובכן, אין פה רק אפיון סתם של יששכר. יש פה פשוט דרגות של בני יששכר במידה שהדבר נזקק ונצרך לצורך העניין שעליו אנחנו דנים. כיוון שעומדים להמליך את דוד, אז הייתה חבורה של נותני עיצות, שהם הצטיינו בזה שהם היו, אנחנו למשל מכירים אצל דוד, היו אנשים שנשאו תואר, יועץ המלך. זאת אומרת, היו אנשים שזה היה עיסוקם, ופה היו אנשים שהצטיינו בכך. ראשי 200 לבד מנשה, וכל אחים על פי הם הנצתם. הרד"ק כבר הביא את דרשת חז"ל. ומבני יששכר יודעי בינה לעיתים לדעת מה יעשה ישראל. אבותינו פירשו שיודעים לעבר שנים ולקבוע חודשים. וזהו שנאמר לדעת מה יעשה ישראל, וזהו יודעי בינה לעיתים, כלומר לזמני העולם. שהיו יודעים לחשב בתקופות מזלות. אז זה כמובן סמיכת טובה בשביל להיכנס לסנהדרין. אבל מה זה כאילו לקשור לעניין? וזכר עניין זה בזה המקום. כי צריך המלך עליהם להתייעץ עמם, כי על פי המלך היה נעשה העיבור והתביעו כדבר חזקיה המלך. סתם איזה אגב רוחי, זה חידוש מעניין שהוא הביא מחזקיה המלך, אם כי כמובן יש מקום לפלפל, שם היה דבר חמיד, כי עמדו לעבר ניסן בניסן ועוד כל מיני דברים כאלה. אבל הרד"ק יפה, מתכוון לומר, הריכוזיות, השלטון המרכזי היה גם צריך לקבוע את סדרי העיבור. נניח לא המלך בעצמו, אז בהסכמת המלך. כדי שדוד יצליח לחזק את המלוכה, הוא היה זקוק ליועצים ספציפיים, שהייתה להם התמחות בעיבור השנים, בעיבור החודשים, במזלות, ובני יששכר סיפקו לו את האגף הזה, וגם זה נכנס כמובן בהתחזקות דוד במלאכה. ורבנו יונה, זה כנראה לא רבנו יונה מגירונדי, פירש עניין משפטים ודינים וכן יודע עיתים, פשוט הם היו יועצים משפטיים. דוד ייבדק באיזה מידה הוא יצליח להשליט משפט הגון. אז הוא היה צריך מומחים לאותו דבר. ומה זה יודע עיתים? כמו אשר אמרו לפני כל יודעי דת ודין, וכן עת ומשפט ידע לב חכם. והיה צריך המלך להתייעץ עמם על עניין הדינים, אבל לדעת מה יעשה ישראל אין תמוד דבק לזה. הפירוש כי היה לו לומר לדעת מה יעשה המלך, הוא מרגיש בקושי. אבל פירוש רבותינו יבוא בטוב, לדעת מה יעשה ישראל, איך ישמור המועדים ובאיזה זמן יעשו אותם. כי מה שכתוב יודע בין מה יעשה ישראל, אתה יכול כמובן לדחוק מה יעשה ישראל על פי הוראת המלך. בסדר. משהו בכימון זה כתב גם במצודות, יודעי בינה להיתים, המשכילים לקבוע היתים לדעת מה יעשה ישראל, סביר אליהם, הם הקבעו, אבל משהו כזה, הם הקבעו החודשים, ועיברו השנים כן אמרו חזל, או רצה לומר, שהיו משכילים לקבוע היתים בדבר המלחמה, טוב, הוא יכניס גורם נוסף, ממלכתי, הם היו מומחים, יועצי מתכל, לייעץ למלך, השם הם באו השם ובסבורתיים וכל הרבה נשם בארצם על פי הם יצאו ויבואו כמו ויירי כנוש. בפירוש דעת מקרא מזה את כל הפירושים בערך בכיוון הזה שאמרנו על סמך דברי הראשונים. במדרש בתנחומה גם הדגישו, זה מדרש רבה, גם הדגישו את הפסוק הזה בקשר להולדתו של יששכר. ואת אומר לאה נתן אלוקים שכרי ותקרא שמו יששכר, יששכר תשיעי לשבטים והוא יקריב שני למלך. הדא עוד הכתיב, ביום השני יקריב נתן לבן צוהר נשיא יששכר. מפני מה? מפני שהיה בן תורה. איפה יודעים שהיה בן תורה? כאן מופיע ביטוי בן תורה. הדא עוד הכתיב, ובני יששכר יודעי בינה לעיתים. מהו לעיתים? אבל אנחנו אמר לקרוניסים, ביוסי מקיצרי אמר לעיבורי, ראשי 200, שוב, אותו פסוק, 200 ראשי סנדראות היה יששכר מעמיד, וכל אחיהם על פיהם, וכל אחיהם מסכימים הלכה על פיהם, ומשיב להם הלכה כהלכה למשה מסיני. זאת אומרת, ליששכר הייתה התמחות גדולה במשפטי התורה, במסורות, והם היו בעלי מעמד דומיננטי בסנדרין, ועל פיהם נקבעו דברים. זה תואם את הגמרא ביומא. אמר רבה, לא משכחת, משכחת וצובה מרבנן דמורי, זאת אומרת, אנחנו לא מוצאים תלמידי חכמים שפוסקים הלכות, אלא דעת משבט לוי או משבט יששכר. מי לוי דכתיב, יורו משפטך על יעקב, יששכר דכתיב לפנינו בפסוק, יששכר יודעי בינה להיתים לדעת מה יעשה ישראל. שואלת הגמרא, והם היהודה נמי, דכתיב יהודה מחוקיקי, ראינו אתמול כבר את היסוד בית דין של חשמונאי, חוקיקי, ראינו כבר מי שנהגו לפסוק הלכות, אז למה אתה אומר לנו שרק מלוי ומיששכר? תרץ את הגמרא, עסוקת שמיתה לי בדהלכתה כאמינה, פלפלנים, מחדשים, לומדים, העמיד גם יהודה, אבל אצל יששכר הייתה סגולה מיוחדת, פסיקה, פסיקה בהירה, ברורה, עלי בדהלכתה כהלכה, ראשי סנדראות שיודעים לתת הוראות ברורות כיצד צריך לנהוג. מניין קיבלו אנשי יששכר את הסגולות האלה? דגלו של יהודה ודגלו של יששכר וזבולון, הם כולם דגל מחנה יהודה, שהיו שרויים במזרח, שנאמר ואחונים קדמה מזרח הדגל מחנה יהודה, וכתיב עליו מתי יששכר, והיו שכנים למשה ואהרון ובניו, דכתיב ואחונים לפני המשכן קדמה, לפני אוהל מועד מזרח, משה ואהרון ובניו. נו, כשיש שכנים כאלה, לפי שהיו אלו סמוכים לתורה, לפי כך זכו להיות בני תורה. וכאן המדרש מרחיב, לא רק על יששכר, שהוא בן תורה, אלא כל השלישייה הזו. לפי כך זכו להיות בני תורה, דכתיב יהודה מחוקקי, וכתיב מבני יששכר יהודי בן הלעיתים, וכתיב, בעזרת השם מדבר על זה מחר, מזבולון מושכים בשבט סופר. והיסוד הזה חוזר גם בתנחומא בויחי. אז כבר אתמול ראינו שכשאנחנו באים לאפיין את השבט ביסוד החטיבתי שלו, ביסוד האופייני שלו, מה שצריך לעשות, וכאן נעשתה רק חלק מן המלאכה, למצוא קודם כל, וזה החממה של העניין, המקורות בלידה. כשקראו שם, כשהאימהות קראו שם לכל אחד מן השבטים, הם בשם הזה קיפלו את המשאלה. הם קיפלו את הרצוי, את התקווה. חז"ל דיברו על כך ששלושה שמות לאדם. שם שאביו, כמה גרסאות יש בחז"ל? מקום אחד כתוב, שם שאביו ואמו קראו לו, שם שחבריו קוראים לו, ושם שהקדוש ברוך הוא קורא לו. מה הפשט? שם שאביו ואמו קוראים לו, ינוקה. מהו היעד? למה הם מצפים מהילד הזה? שם שחבריו קוראים לו, האם הציפייה הזאת מתגשמת בפועל? איך הוא בחברה, איך מקבלים אותו, איך מכירים אותו כשהוא גדל והולך? שם שהקדוש ברוך הוא קורא לו, האם יש הרמוניה בין המודל שההורים הציגו, בין הביצוע, והאם זה באמת מה שגם כלפי שמיה גליה שראוי לו לפי הכישורים שלו? אז כשקוראים שם, יש מנחת שי בפרשת וייצא, זה תלוי בכל מיני מסורות, הרי למעשה תמיד כתוב יששכר בשני סינים, יששכר, ואנחנו תמיד קוראים יששכר. יש מבעלי הקורא המובהקים שרק בפעם הראשונה בתורה ותקרא שמו יששכר, ואז קוראים את זה מלא, דהיינו, ויש כאלה שגם שם לא עושים את זה, דהיינו בשם שלאה קראה, יש כל המודל, מקופל את כל האישיות שלו. אחר כך, צריך לראות אם יש אנשים שמסופר עליהם. למשל, ראינו אתמול על יהודה, מסופר גם פרטים ביוגרפיים אישיים, מה שקרה לו במעשה תמר. יוסף, בוודאי. פעם נוספת, הדבר בא לידי ביטוי אצל ברכת יעקב. בברכת יעקב זה כבר כשהם גדלים. בברכת יעקב מדברים כבר שם שחבריו. זאת אומרת, מעבירים את זה במבחינת המציאות, האם באמת אותו מודל מתבצע בשטח. יש חלק מן הברכות אצל יעקב שכוונתם על שם העתיד, על שם הנחלה בארץ וכו'. פעם נוספת, הדבר מופיע בברכת משה. גם כאן יש ניסיונות לאפיון, וזה כמובן סוגיה מעניין בפני עצמה, להשוות את מה שכתוב בברכת יעקב לברכת משה. פעם נוספת, מה מסופר במקראות על השבט? למשל, בשירת דבורה, כמובן לא כל השבטים נזכרים שם, אבל יש גם בשירת דבורה ניסיון לאפיין, הן בזיקה למלחמת ברק, והן בעיקרון של המהות הרוחני של השבט. כשאתה, במקרה שלפנינו, יש למשל על יששכר אפיון מיוחד בדברי הימים. אם כי שם, כמו למשל הדוגמה ממנשה, שם לא נזכר שום ציון לא לכאן ולא לכאן, אלא העובדה המספרית. אם אתה בולל את כל המקורות המקראיים הללו, פלוס מה שנזכר בספרות חז"ל, הן על המקראות האלה והן במקומות אחרים, אתה יכול לנסות לסרטט מודל מה אמור לייצג שבט פלויני, מה המשאלות, מה הציפיות, מהם הביצוע, ומה נניח המודל הרוחני שם שהקדוש ברוך הוא קורא לו. זוהי המלאכה שצריך לעשות אותה בהיקף גדול, אבל כאן רק חלק מן העניינים בדוגמה זהירה. והנה בפרשת ויחי על יששכר המור גרם, מתוך שנתייחד יששכר בתורה ולא עסק בפרקמטיה ולא היה לו עמל בדבר אחר, לפי כך כתוב בו ומני יששכר יודעי בינה לעיתים. זאת אומרת, המדרש חיבר פה גם את מה שכתוב ביעקב ואין מה שכתוב בדברי הימים. יששכר חמור גרם, יששכר נותן עצמו על התורה כחמור למסוי, וזבולון מביא באוניות הסחורה, רובץ בין המשפטיים אלו התלמידים שלו שמרביצים תורה בארץ ישראל לפני חכמים, שנאמר אם תשכבון בשפתיים כנפי יונה נחפה בכסף, והיר מנוחה זו טוב, שנאמר יגעת בהלכתי ומנוחה לא מצאתי, כי טוב זה תורה שנאמר כי לקראת לא נתתי לכם, וית שכמו לסבול עולה של תורה, והיא למס עובד, מס זו הלכה. הוא ראה את עצמו משובד לפסיקה, כשהיו טועים, היו שואלים ובקשים מידם, מיד היסחרים, שנאמר, ושרי ביסחרים דבורה, ויסחר כן ברק בעמק. השם כתוב בעמק שולח ברגליו. איך דרש המדרש? בעומקה של הלכה שולח ברגליו. אז כמובן, המדרש רומז פה, לגמרא במגילה, והיה להם שם בעמק יהושע ערב הקרב הראשון על יריחו, מלמד שלן בעומקה של הלכה. ומשמע מתוך דברי המדרש הזה, באסוציאציה לגמרא במגילה, שעומקה של הלכה זה הניסיון לחתור לפסיקה המהירה. למה היה יששכר צריך ללון? אנחנו היום בעברית חדשה נדבר שולן בעומקו של עניין. זה כמובן לקוח מפה. אבל פה המדרש כבר מוסיף את היסודות של המלחמה. יששכר בעמק שולח ברגליו, הוא נתן גיבוי גדול למלחמת ברק, שולח ברגליו בעומקה של הלכה. טרום המלחמה הוא מציג את המודל. המודל שאחר כך במלחמה למוחרת מנסים ליישם אותו ולבצע אותו בשדה הקרב. משהו מעין זה פירש האדמור בעל באר משה, והוא מן האדמורים הבודדים, אם לא הבודד, שכתב פירוש על הסדר על הנביאים. על כל פנים, המודפס כיום זה רק על יהושע שופטים שמואל ומלכים. לא ידוע לי על... אני יודע שרבצי יהודה היה זמן שהיה אומר שיעורים על הסדר. יש לי רק את הרשימות על ישעיהו, יחזקאל, נדמה לי גם קצת ירמיהו. זאת אומרת שעסקו בישיבות הקליברים הגדולים על הסדר, והוא אחד מהם. אז בבאר משה כתב, וזכה יששכר לזה בגלל עבודתו תמיד בבחינת אתה, שביום בספר יהושע על הכתוב אתה באתי. מה זה אתה? על דברי תורה באתי. שמחויב, למד פשט יפה מאוד, שמחויב ללמוד תורה בכל עת ובכל זמן ובכל מקום. ונאמר בבני יששכר יודעי בינה לעיתים. לאו זה העיתים? אתה. כל זמן וזמן. כלומר, איך זכו בני יששכר להיות יודעי בינה לעיתים? שקיבלו עליהם עול תורה לכל עת ותמיד היו בבחינת אתה. וזה מה שנאמר בבני יששכר יודעי בינה לעיתים לדעת מה יעשה ישראל. פירוש המיוחס לרשי, שיודעים לתת עיצה לפי העניין של מעשה. והיינו שבכל דור ודור, למד פשט יפה מאוד בדברי הראשון הזה. לצאת את הלפי העניין. באיזה מין עניין? סנדרים צריכים להיות יהודים פרקטיים. מה נעשה בשוק כדי שהוא יוכל לקבוע הלכה? שבכל דור ודור, בכל עת ועת, יודעי בינה לעתים, אוזנו קשובה לשינויי הזמן. הוא יודע מה שמתרחש בעתים השונות. יש פנים חדשות של היצרה, ובכל פעם מסווה אחר. יש שקוראים לזה השכלה. שהוא באמת עניין אבוי דזורן, וכדומה בכל דור ודור, וצריך בכל עת להתבונן ולראות שם אבל וריק, ורק צביעות ללכות תמימים. וזהו מבני יששכר יהודי בינה לעתים לדעת מה יעשה ישראל, איך להינצל מהם ולא להיסחב עם גלי הזמן והעת. חברי הסנהדרין צריכים להיות רתוקים למה שנעשה כל עת בשטח, ואז הם יכולים לדעת או להורות מה יעשה ישראל. אז בפשטות, מכל המאמרים הללו, מבלי שאנחנו מרחיבים את הדיבור, יש פה דוגמה של בן תורה שהוא בכל עת יודע מה שנעשה בעיתים השונות, לן בכל עת בעומקה של הלכה, הוא מתייחס לפסיקה ולקביעת עמדה למה שנעשה. בתוך הסדרה הזאת של מבנה האפיון של השבט, יש עוד מרכיב אחד. האבנים בחושן של הכהן. כתוב מפורש שלכל אחד מן השבטים היה אבן. אז על האבנים שעל הכתפיים היו שם בכל אבן שישה משמותיו. אבל באבנים שעל ליבו, ונשא אהרון את משפט בני ישראל על ליבו תמיד. אני אראה רק דוגמה. שבט אשר האבן שלו הייתה תרשיש. יונה משבט אשר. יונה קם לברוח תרשישה, הוא מנסה לצלול בתוך היסוד של תרשיש. בסדר, אני לא מרחיב את הדיבור רק לדוגמה. הבעיה היא שיש פה כמה שיטות, גם בחזל וגם בראשונים, מי שמעניין אותו יכול לראות בתורה שלמה. בפרשת תצווה יש שם טבלה עם 4 או 5 שיטות של שמות האבנים ביחסם לשבטים. דבר נוסף, המדרש במדבר רבה, בראש הספר, מביא, כשהוא מדבר על הדגלים, גם את הדגל שיש לכל שבט, דיינו מהו הצבע, ונדמה לי שאצל חלק מהשבטים, אם לא אצל כולם, על הרקע של הצבע, גם רקום סמל. דהיינו, אנחנו הרי יודעים היום שדגל אמור לבטא צבע, ציור, הם ניסיונות לאפיין. ואנחנו צריכים גם את זה לבלול בתוך המערכה כולה. על כל פנים, לפי שיטה אחת שמופיע במדרש, יש גם רבינו בחיי שיטה נוספת, האבן של יששכר החלמה. אבן החלמה. לפי ההנחה שלנו, אני חושב שהיא הנחה פשוטה, שהקדוש ברוך הוא ציווה שיהיה אבנים ועל כל אבן יהיה שם, משמע שהשם הזה קשור לאבן הזאת. אז יש באבן עזרא, אבן עזרא בשמות, החלמה על חלמה, והוא אבן, שכל מי שהאבן היא באצבעו לעולם יראה חלומות. החלמה. אבן עזרא מרגיש, אתה יכול לשאול איזה שאלה, זה נשמע לך תמוע. ואין לתמוע על זה, כי כוח יימצא בתולדת כל אבן ואבן. יש אבנים בעלי סגולות מוכרות, כי יש אבן שמושכת את הברזל, והמעמדת את הדם, עוצרת דם, אנחנו מכירים, יש אבנים כאלה חלוקות, והבורחת מהחומץ, והנשברת לעולם על משולש. אז זה אמר אבן עזרא, לפי הידיעות שהיו בזמנו. רק היום שמעתי דבר, שמעתי אותו בצורה די מוסמכת, עוד לא בדקתי אותו. יש היום נבר, בגלל כל הצרות של המחלות, יש עניין של השתלת מח עצמות. זה, יש אנשים שמח עצמות שלהם מתעכל ונגמר, אז משתילים להם ממישהו אחר, קרוב משפחה. בעולם הגדול עשו כמה וכמה ניסיונות, ומתברר שמח עצמות של יהודי איננו נקלט בגופו של גוי, ולהפך. עובדה. לא יודע אם הספרות המקצועית כבר פיענחה את זה, אז היה נפקי מיני, זה לא סתם מישהו אמר, נפקי מיני של מישהו שהיה צריך, ואמרו לו, אני מצטער מאוד, אין 100 עצמות של יהודי בבנק שלנו, בחוץ לארץ, יש רק של גוי, ואנחנו כבר יודעים על זה, זה לא יעבוד. אז אם מישהו צריך הוכחה נוספת, ליסודות של הכוזרי, על ייחודם, גם הביולוגי של כלל ישראל, יש לו פה דוגמה. אז זה אני אומר במאמר המוסגר, לכל מיני סודות בטבע. אז אבן עזרא דיבר על סוד בטבע, שמי שיש לו יחס לאבן הזאת של החלמה, הוא חולם. חולם לא תמיד אצלנו, זה מעלה גדולה. יש פרשת ברגע זה פה אנשים שחולמים קצת, נשאיר אותם שיחלמו, אבל מי יהיה עם זה מעלה? מה כתוב בריש מילים על החולם? זה כמובן מערכה נוספת. החולם זה בסך הכל סימון של נקודות. לא נוכל להסביר את הכל. הנקודה העליונה ממה לגוף האות תאירנו. עובדה היא שזה מופיע לא באות ולא מתחת לאות, אלא ממה לאות. תאירנו על דבר מחשבות נישאות, מחשבות אשר רק בראש נטוי למעלה, בעיניים נישאות למרומי שמי שמיים, יוכלו להיות קצת מצנותתים בספירת ההכרה והציור. רצונות נאצלים ואידיאלים רחבים ועדינים, אשר מעוצם רוממותם יכולים אנחנו רק לחלום עוד אותם. לחלום יש גם חיוב גדול. יש דברים שלא יכולים להגיע לכלל מעשה, ואתה מציב אותם רק כמודל חלומי. זה דבר שאתה חולם עליו, מפני שהוא למעלה מהתפיסה הרגילה שלך. לציירם בחפץ כביר המשולל מכל התחשבות עם מי זה מניע, וכאן הוא רומז לרמב"ם 8 פרקים. אני מבקש להיות משוחרר. אני מבקש ששום דבר לא ילחץ אותי. אני רוצה לחלום. לחלום אני יכול הכל, מכיוון שאין לי שום מגבלות רציונליות. עם הגבלת, בלי הגבלת יכולת מאיזה צד ופינה. והם הם באמת המחשבות היותר חזקות ואמיצות. לא צריכים להתייחס לחלום בשלילה. המדמות לרום המחשבות העליונות של תמים דעים אשר לא קצרה ידו מאושיר. הנקודה העליונה החולמת, המנהרת בנקודת החולם העליונה. אני כמובן לא יכול להסביר כל מושג ברגע זה בגלל קוצר הזמן. אבל המתבונן יראה פה שיש פה יסודות מופלאים רומזים לרמב"ם בשמונה פרקים ובמורה הנבוכים. המתרוממת מעל לאנוסים המבטאים והכתיבתיים. דברים שאי אפשר לכתוב אותם ואי אפשר לבטא אותם. היא עוצרת בקרבה את כל היווי הבלתי מוגבל, הבא בשלמותו ברזי הנגועה בחלום הדבר בו. נבואה. המשחררת את המצוי המוגבל המוקף במניות בהיעדר יכולת וחולשה מכל חולשותיו ומצרבת הקשים. וצד החסין שבמושגים המתגלים בפעולתם העליון, החיה הוא צד עליון זה. זה העוצמה שבחלום, באידאה. זה המסתרע ממעל כל חוגי תנאים של יכולת ואפשרות. זוהי החלמות הרעיונית והשאיפתית, שממנה נובעים המעיינות המאחדים ומחברים את כל הפזורים מן הקצה אל הקצה של שמת החיים. ותחלימני! לא רק מלשון החלמה שהוא החלים עם מחלתו. היה לו חלום להיות בריא. במציאות הריאלית הוא היה חולה. הוא חלם והוא החלים מהמחלה שלו. ולכן הוא חי. האידאה שלו התגשמה. ומבטא התרגומי של החיבור והחידוש של מתחים מחותכים חלים אמנם, אשר אמנם תוכנת החיבור של נפרד להיות יוצא באור המפורש, לא יכול להגיע כבר, אשר יוצאים עם האידיאלים מרשים את עצמם, לא צירו שום מגמה פעולתו, והיא הצד של האומץ מובלט יפה בגיון עברי ברור, והצד המחבר נפרדים מבוטא בידוי תרגומי, חלימה בערמית, אז הוא משרבב לזה איך גם, למה היה צריך להשתמש, זה מושג כזה שבעברית עדיין אי אפשר לבטא אותו. אמנם החלום, החלמות והחלימות תרגומית, התחברו יחד בחוגה התוכני של הנקודה העליונה הזורמת חיים עליונים ממעל לכל חוג לתוך האות פנימה ושופכת את רוחה בכל הגוי המצויר המבוטא וגם הנפעל מסביב לו. הוא מרומים ישכון מצדות סלעים מסגבו לחמו ניתן לחמו. היפוך האותיות של חלם זה לחם, והיפוך האותיות של לחם זה לחם. אז יש ברב הירש שמה הקשר בין לחם לבין לחם? על הלחם צריכים להילחם. צריכים להיאבק בזעת הפך תוך הלחם. הקשר בין הלחם ללחימה. ולפי הדרך הזאת ולפי הרמוז פה צריכים להילחם בשביל להגשים חלומות. חולמים ולוחמים. בזמן שאתה הולך בעמק, בזמן שאתה הולך להילחם, אתה צריך לפני זה שיהיה לך איזה אידאה, איזה חלום, שבשביל הגשמתו אתה נלחם. מי שאין לו חלום, אין לו סיבה להילחם. כשיש לך חלום, זה משמש לך גורם מדרבן להילחם על הגשמתו. כשאלכסנדר נפגש בגמרא ביומה למדהי עם שמעון הצדיק, אז אלכסנדר אומר, כדמות הזאת יוצאת ובאה לפניי בבית מלחמתי. יש לי איזה אידאה, יש לי איזה מחשבה, ואני מבקש להגשים אותה על ידי כיבוש המזרח, על ידי כיבוש כל העולם כולו. בשביל לחלום, צריכים להגשים את החלום על ידי הלחימה. וכל זה מבוטא בחולם שהוא למעלה מן האות. זאת אומרת, באות אני כבר מבטא את מה שמנוסח, ולמעלה מן האות אני מבטא את מה שלא מצליחים לנסח במילים. בהוספה לרש מילים, החולם העומד ממעל האות מורה על מחשבות נישאות מאוד, שרק לחלום עוד אותם יש רשות, לפי המסגרת של העולם הגבולי כל כך עדיין, והם המקור של חוזק המחשבה וחייה, חלימותה ובריאותה. וברוב כוחה של מחשבת המחשבות הזאת, היא מחברת את כל הפזורים מלשון חלים בתרגום שהוא חיבור וייחוד. תמצית של הדברים שהוא אמר. הוא היה חולם. אני חושב שיש לו אפילו קובץ שירים של הרב קוק. חלומות אני חולם לארץ ולעם. אני מסופק אם הוא בעצמו נתן את השם הזה, או שאחד שהדיר את השירים שלו בהסכמתו של רב צבי יהודה. חלומות! בוודאי שחלום זה דבר חשוב. מי שלא חולם זקוק לטיפול פסיכיאטרי. כי אין לו שאיפות. אין לו דברים שהוא משתחרר מהם בחלומות. אולי הוא לא יודע אותם, אולי הוא לא זוכר אותם. החלום זוהי פעולה פנימית שמבטאת מסת נפש, שמבטאת מודל שאתה אחר כך צריך להילחם כדי להגשים אותו. וזה היסוד שהיה בראשית הבריאה. זה מה שמסופר פה באורות התשובה. טעם העץ כטעם פריו. לא יקרא את כל הקטע, זה קטע מפורסם, חשוב מאוד, שמתאר היחס בין המטרה לבין האמצעים. האמצעים הם בעולם הממשי, כעצם הגדרתם, זה... שאותה אתה מציג לך ביסוד חלומי, ואתה מבקש להגשים אותה. בעולם שלנו יש פער בין המטרה לבין האמצעים, ולכן טעם העץ לא יהיה כטעם פריו. כך עלה במחשבה תחילה, וכך עתיד להיות בעולם המתוקן. חלומות. יששכר הוא בעל החלומות. יששכר הוא גם בעל המלחמות. העמק שולח ברגליו. יודעי בינה לעתים, הוא גם יכול לייעץ כל מיני עצות במלחמה איך להגשים את החלום. בסדר. כל זה קשור לחנוכה. כשזכריה ראה את המנורה, וישב המלאך הדובר בי, ויעירני כאיש אשר יאור משנתו, את מנורת הזהב המיוחדת הזאת, החלום הנבואי הזה שבא בראש בית שני ושהוא המודל של כל מה שיתרחש בבית שני כולל מנורת החשמונאים, חזה זכריה בראש התקופה באיזה מצב של נים ולא נים, כאיש אשר יאור משנתו. זה לא חלום ממשי. אם יהיה נביא אחר השם בחלום הדבר בו בחזיונות לילה, כפו שמתואר שם באיוב. דהיינו מדרגה מיוחדת. בקשר למנורה זה כתוב בעוד מקום אחד, אבל לא אדבר עליו. כששמואל שומע את קול השם, והוא טועה שזה קולו של אלי, כתוב ונר השם טרם יכבה, הוא שמואל שוכב. דהיינו, הוא לא שקע עוד בתרדמה גדולה, אבל זה היה באיזה גבול כזה ש... הוא קולט משהו, וזה החלומי. הוא עזר כבר את המסגרת הרציונלית, הוא נמצא בחלום אחר. ואז מה מרים לו? ואז מרים לו, מה אתה רואה? והוא אומר, ראיתי ביניהם מנורת זהב כולה וגולה על ראשה, ושבעה נאותיה, שבעה ושבעה מוצקות, ושניים מזיתים עליה וכו' וכו'. לבנות את המנורה הזאת, זה בעיה גדולה מאוד. מה? קודם כל הבעיה היא מכיוון שאנחנו לא מכירים את המושגים הטכניים. לא יודעים מה זה מוצקות, ומה זה נרות, וכל הדברים האלה. איך זה בדיוק? אבל מה כתוב פה בסיפור המופלא הזה? יש זיתים. הזיתים הם המקור של השמן. והם עומדים על המנורה. ובנוסחה מעניינת מאוד, הזיתים הללו נסחטים לתוך הגולה, והגולה הזאת מלאה השמן, ומן השמן הזה בא האור. הזיתים זה האמצעים. האור זה המטרה. טעם העץ כטעם פריו, זה היה המודל החלומי. בחלום הראו לזכריה, איך אכן באמת בחלום השם והמודל והמטרה, הם צמודים לאמצעים. אצלנו, עד שאתה רואה פה פחית שמן אחת, איזה מעבדות, איזה סיפורים, איזה מעבר, כמה צריכים להתייגע, כמה אמצעים להשקיע, עד שאתה רואה בסוף משהו. כי זה באמת הפער שבין החלום לבין הלחום, שלא לדבר עד שאתה רואה פרוסת לחם, מכל החלום הזה ומכל המלחמה הזאת עד למטרה הסופית. בחזון הנבואי זה הכל מאוחד. בחזון הנבואי הוא ראה, ולכן חזון כזה הוא ראה רק כאיש אשר יאור משנתו. לאחד את הדברים האלה זה המעלה של יוסף. בזמן הגלות הנהגת ישראל מבחינת יוסף שהוא מבחינת חלום, ולכן נקרא בן פורת, בן פורת יוסף, ההגדרה בברכת יעקב, בהיפוך האותיות, אותיות פותר. במה ההצטיינות של יוסף? הוא ידע לפתור, אבל פעם נוספת נהפוך את פורת, ויצא לו תופר. את מה הוא תפר? הוא תפר את החלום ואת שברו. הוא חלם את החידה ואת פתרונה. הוא חלם את המטרה ואת הדרך להגיע אל זה. הוא אמר, אני פרו חולם. פרו יש לו איזה אידאה. הוא בא יוסף ותופר לחלום את היסודות הללו של הפותר. ולכן היה פותר חלומות. לתפור חלום פירושו של דבר להצמיד את המטרה ואת האמצעים. יששכר היה זה. הוא היה בן תורה, הוא היה צמוד למחנה משה ואהרון, ולכן הוא ידע בינה לעיתים. מה זה בינה לעיתים? בחוץ יש מציאות. עת ועת. לי יש אידאה איך התורה צריכה להיראות. כיוון שהוא יודע בינה לעיתים, הוא יודע למזג את האידאה של התורה עם המודל. יששכר, זה ההחלמה שלו. הפתרון הזה, הכוח הזה בא לו כי הוא שומע חלום לפתור אותו. הוא יודע את המודל של בני תורה, והוא יודע שהדרך לבני תורה עוברת בעמק הקרב. שולח ברגליו, ולהצמיד את זה, זה צריך רק על ידי מי שהיה שכן של משה ואהרון, ולמד מהם את הסוד המופלא הזה של מיזוג הדברים האלה ביחד. יששכר יודעי בינה לעיתים. בינה זה הבנת דבר מתוך דבר. דיינו, היה לו את המודל והבין דבר מתוך דבר איך להגשים אותו. המנורה, כל המציאות של המנורה זה הרכבה של הדברים. חשמונאים, הייתה להם אידאה. הייתה להם אידאה איך צריכה ירושלים להיראות. הייתה להם אידאה צריך עם ישראל להיראות. יודעי בינה. עכשיו השאלה הייתה, בשביל להגשים את המודל הזה, הם היו צריכים לרדת לשדה הקרב. מי שהיה היום במקום שהיינו, הוא הבין מה נקרא מודל, ומה נקרא מאבק בשביל להגשים את המודל הזה. מאבק על כל צעד ושעל. מאבק במורד בית צור, במקום שנלחם יהודה מכבי, בשביל להגשים את המודל. מבני יששכר. בשביל לבטא בצורה מאוד מאוד עדינה את הסגולה היששכרית הזאת. ביסודתו של חנוכה זה כתוב בחצי משפט. בני בינה יוד ימי שמונה. בשביל לקבוע ימי שמונה לזכר הנס הזה שנותר קנקנים צריכים להיות בני בינה. בלי ספק שהביטוי לקוח מכאן מבני יששכר יודעי בינה להיטים. הם הבינו את העת המיוחדת הזאת של חשמונאים, הבינו את התקופה המיוחדת הזאת, את העידן החדש של תורה שבעל פה, יש לך כתב, יש לך מטרה, יש לך דרך להגשים אותה. יששכר יש לו חלום, חלום גדול, שהוא חיפש דרכים בעולם הביצוע לבצע אותו. שפת אמת אמר את זה בחצי משפט, בעמוד 226, יששכר נתן להם העצה דכתיב מבני יששכר יהודי בינה לעיתים, וכמו כאן במצוות חנוכה, שחידשו חכמים, כמו שנאמר, בני בינה ימי שמונה כמו. דהיינו, הקביעה המופלאה הזאת, הפן האחד, התרומה היששכרית לחנוכת המקדש, זה אידאה גדולה, חלום גדול עם דרכי ביצוע. דגל מחנה יהודה, הראשון יהודה עם היסודות של המלכות, עם היסודות של הנהגת התורה, ויששכר בא אחריו עם כוח החלום המופלא, עם כוח הלחימה הגדולה, ובזה הוא משלים את המודל של זכריה, את המודל של החשמונאים, כשהוא מציב דרך איך בני תורה צריכים להתנהג, לחלום, להילחם, ואת שני המרכיבים הללו להגשים בחיים, כשמאה זיתים יוצאת מנורה, חולמים ולוחמים.